שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בעיקן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9. ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזאת. חזרנו, למעשה היינו בחופשה בת שבועיים. חזרנו ובמלוא המרץ והכוח, והיום קיצור תולדות הזמן ומיד נסביר. בשבוע שעבר הלך לעולמו האסטרופיזיקאי והסלבריטאי בתחום הנגשת המדע, פרופסור סטיבן הוקינג, שבין היתר כמובן התמודד עם מחלת ה-ALS, מחלה שגורמת לשיתוק אבל לא פוגעת בפעילות המוח כמובן. הוקינג קנה את עולמו כשכתב רב מחר עולמי שנמכר ביותר מ-10 מיליוני עותקים. הוא כתב את הספר קיצור תולדות הזמן בשנת 88, בשנת 89, כאן בישראל הספר נמכר. גם אני הייתי אחד מהילדים שמיד רצו לרכוש את הספר, כי זה נראה משהו מדליק כדי אז. ואכן ספר ראוי לגמרי. נחסוך לכם כמובן את הקריאה של הספר באמצעות שיחה שנערוך כאן עם הפיזיקאי התיאורטי דוקטור בועז קרני הראל, שהוא גם מומחה לתורת המיתרים ומכותבי דף הפייסבוק מדע גדול בקטנה. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אתה תחסוך לנו את הקריאה בספר, למרות שהוא ספר באמת חביב, לא? יחסית הוא
קליל. אני מאוד אהבתי אותו.
כן, הוא קליל יחסית. אין בו הרבה נוסחאות, נכון?
אחת.
משוויץ.
אחת.
כן, נכון, הוא השוויץ דאז שהוא ידע שכל נוסחה תפחית את המחירות.
ב-50%.
נכון, זה מה שהוא אמר. אוקיי. הוקינג. בוא נתחיל מהוקינג, כי אנחנו חייבים כמובן לשלם את מס השפתיים, קצת לדבר עליו, כי גם השבוע היו דיונים, האם הוא היה יותר מדען גדול או יותר סלבריטאי וכולי. נמצא את האיש ואז נגיע למשנתו.
בהחלט.
אוקיי.
אז כפיזיקאי תיאורטי, קודם כל אני יכול להגיד שסטיבן הוקינג בהחלט היה מחשובי הפיזיקאים במחצית השנייה של המאה ה-20, ללא ספק פיזיקאי גדול. יש אנשים שמנסים להמעיט בערכו, להגיד שאם הוא לא היה מתמודד עם המחלה הקשה, אז
נכון.
הוא לא היה... אז לא, יש לו תרומה מאוד 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 חשובה לפיזיקה. בהחלט יכול להיות שבלי המחלה הוא לא היה סלבריטאי, אבל אין בזה להוריד בכלום מהתרומה שלו לפיזיקה.
ומה התרומה? זאת אומרת, באיזה תחום במיוחד?
אז הוקינג עסק בכבידה, בתורת היחסות, בעיקר בחורים שחורים, ותוך העיסוק שלו בחורים שחורים, הוא בעצם היה מהראשונים שהתחילו שפתחו את מה שנקרא התחום של כבידה קוונטית, כלומר הניסיון לשלב את תורת היחסות עם תורות קוונטיות.
זה מעניין, נשמע מסובך. יש קשר בין התורות האלה? מעניין.
אז על פניו אין קשר בין התורות האלה, כלומר התורות הקוונטיות, מה שנקרא תורות השדה הקוונטיות, לא מתארות כבידה. אלה תורות בעלות אופי מאוד מאוד שונה. תורת היחסות הכללית שמתארת כבידה, בעצם מסבירה כבידה דרך שינוי בגיאומטריה של המרחב.
אז זהו, אז בוא נסביר למאזינים שלנו ואולי גם לצופים ששומעים את המושגים האלה ואתה מכניס אותם כרגע לקומה. אוקיי, אז בוא נעיר אותם. לא, אז זהו, אז בוא נסביר להם שבסך הכל תורת היחסות הכללית היא גישה אחרת או דרך אחרת להסתכל על המרחב וגם על הזמן שנמצא מסביבנו, נכון? איינשטיין אמר שבמקום לחשוב על כבידה כמגנט שמושך מתכת כלשהי או מגנט אחר וכו', בוא נחשוב על המרחב ועל הזמן כאל מזרן ענק שמתעקם. מדובר בעיוות במרחב ובזמן, וכך הוא הסביר הרבה תופעות שלא ידעו להסביר, כמו למשל מדוע קרני אור מתעקמות, למרות שטענו שאין להם מסה וכו'.
נכון.
זאת דרך אחרת ומרתקת באמת להתמודד עם מה שקורה מסביב ועם כוחות כמו כבידה שלא ממש הבינו.
אוקיי. נכון.
מקווה שהרגעתי חלק.
ובעוד שהמכניקה הקוונטית מתארת, היא מתארת את הכוחות האחרים שאנחנו מכירים בכתב, חשמל, מגנטיות, כוחות גרעיניים, כלומר כוחות שפועלים בתוך הגרעין.
הם קשורים לקוונטים?
כן, והיא מתארת אותם, התיאור זה באמצעות חלקיקים שמעבירים את הכוח הזה. זאת אומרת, התורות האלה הן לא מדברות אחת עם השנייה, בסיטואציות כמו בחורים שחורים או כמו בחלקיקי שנייה הראשונים לאחר היווצרות היקום, אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו כן צריכים להתחשב בתוצאות, באפקטים קוונטיים כשאנחנו מדברים על כבידה. אנחנו לא יודעים לעשות את זה.
אוקיי.
אנחנו לא יודעים לעשות את זה. תורת המיתרים, למשל, היא תורה שמנסה באמת לעשות את השילוב הזה. ומה שעשה הוקינג,
כן,
בהסתמך על עבודה של הפיזיקאי הישראלי המנוח יעקב בקנשטיין, שהסתמך בתורו על עבודה יותר מוקדמת של הוקינג, הוא בעצם הראה, ואנחנו בוודאי נרחיב על זה בהמשך, אבל הוא הראה שחורים שחורים יכולים, או בהכרח, פולטים קרינה. וכשאנחנו אומרים שהם פולטים קרינה, אז אנחנו כבר נכנסים לתחום של של התורות הקוונטיות. אנחנו, כי קרינה זה בתחום הקוונטי, ואז
זה מאוד מעניין. הם עסקו בעיקר בשאלה, מה קורה אם אני שופך כוס תה לתוך חור שחור. בין היתר הם עסקו גם בשאלה הזו. אבל בואו אולי נלך צעד אחד לאחור, ותסביר לנו מהו חור שחור. אנחנו מכירים את המושג הזה כזה משהו שנמצא בשמיים ושואב אליו את קרני האור, אבל מה זה בעצם?
אז חור שחור, אולי נלך צעד אחד אחורה. אם אני רוצה לשגר חללית מכדור הארץ לירח, זאת אומרת להרחיק אותה מאוד מכדור הארץ, אז אני יכול לעשות חישוב, אני אומר, אני צריך שתהיה לה מהירות מסוימת על פני כדור הארץ, בערך 11 קילומטר בשנייה. אם אני נותן לה את המהירות הזאת, אז היא יכולה להתרחק מכדור הארץ לכל מרחק שהוא.
זאת אומרת, יש מהירות שהיא מהירות המילוט מהשדה הכבידה של כדור הארץ, נכון? מהירות מינימלית שפחות ממנה אי אפשר להיחלץ מהכבידה כאן.
נכון, כן, נכון. זה פחות זה ממנה זה ייפול חזרה.
11 קילומטרים בשנייה.
כן, זה די מהיר.
מהיר, כן.
עכשיו, המהירות הזו היא תלויה במסה וברדיוס של כדור הארץ. עכשיו, אני יכול לעשות את החישוב ולהראות שאם יש לי גוף שהוא מספיק צפוף, זאת אומרת, מסה מספיק גדולה שדחוסה לאזור מספיק קטן, אז המהירות, מהירות המילוט שאני אצטרך, תהיה יותר גבוהה ממהירות האור. ואז שום דבר, כולל אור, לא יכול להגיע למהירות הזו, ולכן אנחנו מקבלים אזור במרחב ששום דבר, כולל אור, לא יכול להימלט ממנו, ולכן אנחנו לא יכולים לראות אותו. זאת אומרת, הוא שחור. הראשון להראות ממש שזה יכול לקרות, שהחורים שחורים האלה הם פתרון תיאורטי אפשרי למשוואות של איינשטיין, של היוחסות הכללית, היה קארל שוורצ'ילד, הפיזיקאי קארל שוורצ'ילד.
כן.
אז אלה חורים שחורים, וחורים שחורים מתאפיינים על ידי, זאת אומרת, האזור הזה בחלל שאור לא יכול לברוח ממנו, נקרא אופק האירועים של החור השחור.
אז בוא תסביר לנו מיד את הביטוי הזה, אבל רק נשב לרגע על הנקודה. חור שחור זה משהו שנמצא אי שם בחלל, נכון? שיש לו מסה אדירה, כל כך גדולה, שהיא מעוותת את המרחב זמן בצורה כזאת, שהכל נשאב פנימה ושום דבר לא יכול לצאת החוצה.
לא, זה נכון, אם כי זה לא חייב להיות מסה מאוד מאוד גדולה. יש חורים שחורים שהמסות שלהם יחסית קטנות, בערך פי 3-4 ממסת השמש, ואז הם חייבים להיות מאוד מאוד דחוסים. לצורך העניין, אם ניקח את המסה, את כל המסה של כדור הארץ, ונדחוס אותה לקוטר של 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 כמה סנטימטרים, של סנטימטר שניים, נקבל חור שחור שהמסה שלו היא כמו המסה של כדור הארץ.
מעניין, איך אפשר לעשות את זה פיזית?
אז עם כדור הארץ אי אפשר לעשות את זה, אבל כשאנחנו מדברים על כוכב, בדרך כלל מה שקורה לכוכב שהוא מספיק גדול, אז כשאנחנו מסתכלים על כוכב, יש בו מאבק בין שני כוחות. יש כבידה שמושכת את כל החומר של הכוכב ומנסה לדחוס, ומצד שני, הכוכב הוא בוער, הוא מייצר תהליכים גרעיניים, מיתוך גרעיני, שמייצר כוחות שדוחפים החוצה, ואז אנחנו מקבלים איזשהו איזון ביניהם, וזה מה שקובע את הגודל של הכוכב.
אוקיי.
עכשיו, כשכוכב מתקרב לסוף חייו, ומתחיל להיגמר לו חומר הבערה, הטמפרטורה שלו יורדת, והוא מתחיל להידחס.
לקרוס פנימה ממש, וואו. לקרוס פנימה,
נכון. עכשיו, יש כל מיני תהליכים שיכולים לעצור את הקריסה הזאת בכל מיני שלבים, אבל אם הכוכב יש לו מספיק מסה, אז אנחנו יכולים להגיע לקריסה מאוד מאוד גדולה, שיכולה להוביל לפיצוץ גדול, מה שנקרא סופרנובה, ואז הפיצוץ הזה אמנם זורק הרבה חומר החוצה, אבל את מה שנשאר הוא דוחס מאוד חזק.
אה, אוקיי.
ואז אנחנו נקבל את החור השחור.
חור שחור. טוב, אז אנחנו...
זו לפחות אחת מהדרכים להיווצרות חור שחור.
אוקיי. אז מה הוקינג באמת גילה בקשר לאותם חורים שחורים? כי הוא לא היה הראשון שכמובן דיבר על התופעה הזו, שאגב, האם יש לנו חור שחור באזור שלנו?
לא בשכונה. יש בגלקסיות שלנו, כמו ברוב הגלקסיות, גם בלב הגלקסיה שלנו יש חור שחור מאוד גדול, מה שנקרא גרעין גלקטי פעיל, אבל ממש קרוב לידינו, אני לפחות לא מכיר.
לא, וכמובן שגם אי אפשר לראות את זה.
זו בעיה, כן. אבל רואים את ההשפעה של הכבידה שלהם על הסביבה, וככה אנחנו פחות או יותר...
רואים איזשהו עיוות במשיכה של למרחב וכו'.
כן, כן. כן. רואים גרביטציה, רואים השפעות חזקות של כבידה שלא רואים מה המקור שלהן, וככה אנחנו יכולים להסיק שיש חור שחור.
אז מה הוא גילה באמת, סטיבן הוקינג, בקשר לאותם חורים שחורים? אוקיי, הבינו שמדובר במסה אדירה או מסה גדולה שמושכת אליה כל מיני דברים.
אז יש פה סיפור מאוד, בעיניי הוא מאוד מעניין, הוא מאוד יפה. הגילוי הראשון של הוקינג היה לגבי, אנחנו מדברים על שנות ה-70, היה לגבי מה קורה כשחורים שחורים מתמזגים, הם נפגשים ומתמזגים, ואז הוא הראה ששטח הפנים שלהם, אותו אופק אירועים שהזכרנו קודם, גדל.
רגע, אופק אירועים הכוונה היא למה? לגודל הפיזי של החור השחור?
לא. אופק אירועים הכוונה היא לאותו אזור בחלל, לגבול שמעבר אליו אור לא יכול לצאת.
אוקיי.
לגבי הגודל הפיזי של החומר, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים מה קורה מעבר לאופק אירועים, אבל גם על זה הוקינג אמר משהו, ואנחנו נדבר על זה יותר.
אוקיי, מעניין. אז אופק אירועים, אוקיי, זה בעצם הגודל של הצוק שמעבר אליו, שום דבר לא יוצא וכולי, רק נכנסים דברים כנראה.
נכון.
אוקיי. אז הדבר הזה גדל, אתה אומר, כששני חורים שחורים נפגשים?
כן. אוקיי. וזה הוביל, אתה הזכרת קודם את כוס התה, זה הוביל את דוקטורנט, באותה תקופה דוקטורנט בשם יעקב בקנשטיין, שעבד על, על, על נושא של מה קורה עם גודל שנקרא אנטרופיה בהקשר של חורים שחורים, אז אני מיד אסביר את הנושא הזה של אנטרופיה. אנטרופיה זה איזשהו גודל מאוד יסודי בפיזיקה, כן. יש כאלה שמדברים עליו בתור מדד לאי סדר, בעצם זה אפשרויות, מספר האפשרויות השונות לסדר מערכת מסוימת בלי לשנות את המאפיינים שלה. אוקיי? למשל, אם אני אחשוב על אוסף של חצים, אני אומר, יש לי 100 חצים, 99 מצביעים כלפי מעלה ואחד מצביע כלפי מטה, אז אני יכול לסדר את זה ב-100 אפשרויות שונות, לבחור את החץ שמצביע כלפי מטה, אז יש לי 100 אפשרויות שונות לעשות את הסידור של המערכת כמו שתיארתי, אז זה אנטרופיה.
אוקיי.
ויש חוק פיזיקלי בסיסי, שנקרא החוק השני של הטרמודינמיקה, שאומר שאנטרופיה לא יכולה לקטון, יכולה רק לגדול. וזה חוק מאוד מאוד בסיסי. והייתה בעיה, כי אם אני לוקח, נגיד, כוס תה, וזורק אותה לחור שחור, אז כל...
אל תנסו את זה בבית, כמובן.
האמת שאם יש לכם חור שחור בבית, תנסו את זה בבית, גם תקראו לי לראות, זה יהיה מגניב.
כן, אוקיי.
אבל...
מה קורה לחור השחור?
אז יש לנו בעיה עם החוק השני של הטרמודינמיקה, כי בעצם אם שום דבר לא יכול לצאת מהחור השחור, אז כל האנטרופיה שהייתה בכוס התה נעלמה, והקטנתי את האנטרופיה. וזה לא יכול להיות, זה סתירה לחוק השני של הטרמודינמיקה.
אותו בחור יהודי...
ישראלי אפילו. הוא היגר לישראל. רוב הקריירה שהוא היה בישראל, היה פרופסור באוניברסיטה העברית.
אז הוא טען שזה לא יכול להיות שהאנטרופיה קטנה.
והוא הראה שאם בעקבות זה שאני זורק את כוס התה לחור השחור, החור השחור טיפה גדל, אז, או שטח הפנים של החור השחור טיפה גדל, אז אני יכול לייחס לחור השחור אנטרופיה שמתאימה לשטח הפנים שלו.
אוקיי.
וזה פותר את הבעיה של החוק השני. אז, עכשיו, הוקינג בהתחלה מאוד לא אהב את הרעיון הזה, ומתוך איזשהו, והוא עשה הרבה מאוד עבודה בשביל להבין את זה, מתוך רצון בעצם, מתוך התנגדות לבקנשטיין, ומה שהוא גילה, הוקינג בסופו של דבר זה שבאמת שדווקא בקנשטיין צודק וזה באמת עובד, אבל יש פה תוצאה מאוד מאוד מעניינת. כי כל מערכת שיש לה אנטרופיה, כל גוף שיש לו אנטרופיה, יש לו גם טמפרטורה, בהכרח. וכל מה שיש לו טמפרטורה, פולט קרינה. כן, אנחנו יכולים, כל המצלמות IR, מה זה מצלמות IR, מה זה המצלמות הטרמיות, זה להסתכל על גוף ולמדוד מה הטמפרטורה שלו באמצעות קרינה שהוא פולט.
אוקיי.
וזה הביא למסקנה מאוד מאוד מהפכנית, כי פתאום החורים השחורים הם כבר לא כל כך שחורים, לדעתי אפילו זה השם של הפרק בקיצור תולדות הזמן שבו הוקינג מדבר על זה, חורים שחורים הם לא כל כך שחורים.
כי מה, כי הם פולטים חום?
כי הם פולטים קרינה.
די.
כי הם פולטים קרינה.
וואו.
שזה נורא מגניב.
אז בהתחלה צחקו, לא הסכימו לדברים של בקנשטיין, ואחר כך אימצו את הדברים שלו. והוקינג הסכים.
כן.
לדברים האלה, כן.
כן. וזה מה שנקרא הקרינה הזאת, שמעולם לא נמדדה, אבל היא אמורה להיות, זה מה שנקרא, קוראים לה קרינת הוקינג, ובאמת, זו דרך לייחס טמפרטורה לחור השחור.
אבל בקנשטיין גילה את זה, לא?
בקנשטיין דיבר על האנטרופיה, אז יש לנו את אנטרופיית בקנשטיין הוקינג, שזו האנטרופיה של חור שחור, וממנה אנחנו יכולים לגזור את קרינת ההוקינג של החור השחור.
מה שמדהים זה שסטיבן הוקינג בין היתר התייחס לשאלת האלוהות, ובואו נסכם את מה שהוא אמר, הוא אמר שמבחינתו אין אלוהים, ובקנשטיין היה יהודי מאמין, דתי, שאמר שיש אלוהים והוא זה שיצר. והנה שתי הגישות האלה התמזגו למושג פיזיקלי. זה מדהים, זה רק עניין של אמונה, אין שום קשר לשאלה מדעית, ופה זה דווקא נפגש מאוד יפה בשני אנשים, אחד מאמין, האחר לא, אבל הם גילו משהו מדהים.
מדהים, הם גילו משהו מאוד מאוד, ממש ממש מדהים. וזה למעשה העבודות האלה של בקנשטיין ושל הוקינג, זאת אומרת האפשרות לייחס לחור שחור אנטרופיה וטמפרטורה ולראות שהוא אמור לפלוט קרינה, זה למעשה נתן את יריית הפתיחה לאפשרות לשלב אפקטים קוונטיים עם תורות כבידה, בגלל שקרינה ואנטרופיה הם מושגים שמתחברים מאוד מאוד יפה לתורות קוונטיות.
אם חור שחור פולט קרינה, מה זה אומר? שהוא הולך ונגמר לאט לאט?
כן, למעשה כן.
הדלק כי שלו נגמר ואז הוא מפסיק להיות חור שחור? זאת אומרת, הוא משחרר את העיוות במרחב זמן?
הוא נעלם. זאת אומרת, כל זמן שהוא קיים, אז העיוות במרחב קיים, אבל כמו שאיינשטיין לימד אותנו, הרי אנרגיה, זאת אומרת, קרינה היא אנרגיה, אנרגיה ומסה
שקולות, שקול,
שקולות
כן.
זו לזו, איינשטיין לימד אותנו, וזה אומר שכשהחור השחור פולט קרינה, הוא למעשה מאבד מהמסה שלו.
אז שימו לב, יש פה עניין מהפכני, כי אם בעבר חשבו על חור שחור כמין משהו מאוד מאוד עוצמתי, שמושך אליו הכל וכו', ושום דבר לא יוצא החוצה, אז כבר אנחנו רואים שהוקינג גילה את העובדה שמדובר במשהו שכן פולט קרינה, הוא ובקנשטיין, נזכיר את הישראלי-יהודי בקנשטיין, וביחד הם גילו שהדבר הזה פולט קרינה, חור שחור פולט קרינה, המשמעות היא שחורים שחורים נגמרים לאט לאט, כי הקרינה הזו בסופו של דבר היא המרה של המסה, נכון? לקרינה, או גם אם לא. זו האנרגיה של הדבר הזה, וברגע, מתישהו זה מפסיק להיות חור שחור, נגמר הדלק.
מתישהו, כן, מפסיק להיות שם, כן, מתישהו עקרונית, החור השחור אמור להיעלם.
וואו.
שוב, אנחנו מדברים על דברים שלא לא, לא נצפו, כי מאוד קשה לצפות בחורים שחורים, וכי הקרינה הזו היא מאוד חלשה, אז אי אפשר לזהות אותה בגלל הפרעות ממקורות אחרים, אבל זה אמור, כלומר, כן, זה היום מאוד מקובל בקהילה המדעית שזה אכן נכון, שחורים שחורים אכן קורנים, וזה הוביל לבעיה מאוד מאוד קשה, כי חור שחור אין לנו שום, אנחנו לא יודעים, אין לנו דרך לדעת לכאורה ממה הוא היה מורכב. זאת אומרת, אם אני מסתכל על מה החומר שהרכיב את החור השחור, אני יכול לדעת שניים שלושה מאפיינים, מלהסתכל על החומר, על החור השחור, אני יכול לדעת שניים שלושה מאפיינים של החומר, וזהו, אני יכול לדעת את המסה שלו, אם הוא היה באיזושהי תנועה, אם הוא הסתובב באיזושהי צורה.
אה, הם נעים גם חורים שחורים?
חורים שחורים כמו כל... כמו הרבה גרמים, כמו הרבה גרמים שמימיים שמסתובבים סביב עצמם, גם החור השחור יכול להסתובב סביב... זאת אומרת, אם המערכת שממנה החור השחור נוצר הסתובבה סביב עצמה, אז החור השחור ימשיך להסתובב סביב עצמו. יש חוקים, חוקי שימור פיזיקליים שמבטיחים את זה. אבל אלה המאפיינים, אם במקרה היה מטען חשמלי, אז אני יכול לדעת את המטען החשמלי, אבל זהו פחות או יותר.
שאלה תיאורטית, האם כוכב לכת יכול פתאום להיעלם לתוך חור שחור?
אם הוא מספיק קרוב, כן.
פשוט להיעלם ולהפוך לקרינה של...
לא פתאום, אלא הוא החור השחור, אם כוכב לכת יהיה מספיק קרוב לחור שחור, אז החור השחור יקרא חומר מכוכב הלכת, ויגדל על חשבונו עד שהוא יאכל את כל כוכב הלכת.
וואו, אוקיי.
תיאורטית זה יכול לקרות.
אוקיי, ריגעת אותנו. כן, אוקיי, אז תמשיך, בבקשה.
אז, ואז אם החור השחור התעדה, אז בעצם איבדנו את כל האינפורמציה לגבי החומר שהרכיב את החור השחור, כי הוא כולו הפך לקרינה, ואנחנו לא יכולים לאבד, וחוקי הפיזיקה אומרים שאנחנו לא יכולים לאבד אינפורמציה ספציפית, חוק שימור האנרגיה, כי מתברר, דרך אותה אנטרופיה שהזכרנו קודם, שיש קשר מאוד, קשר מאוד הדוק בין אינפורמציה לבין אנרגיה. אפשר להמיר אינפורמציה לאנרגיה.
כשאתה מדבר על מידע או אינפורמציה, על מה אתה מדבר?
אז כשאם אני מסתכל, לחלקיק יש כל מיני מאפיינים. יש לו מסה, ויש לו מטען, ויש לו מאפיין שנקרא ספין, ואם יש לי מערכת של יותר מחלקיק אחד, אז יש איזשהו מצב שמתאר האינטראקציה, היחס.
אוקיי.
כן, כן. והמידע הזה, לכאורה, בחשיבה ה... ראשונה, נאיבית, לגבי מה קורה עם קרינת הוקינג, המידע הזה הולך לאיבוד. כי בקרינה עצמה המידע הזה כבר לא קיים.
אוקיי.
ואם מידע הולך לאיבוד, אנחנו מקבלים סתירה לחוק שימור האנרגיה, ובשביל לסתור חוק יסוד, אנחנו צריכים סיבה מאוד 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 טובה, ונוצר במשך שנים פולמוס בקהילה המדעית, פולמוס מאוד גדול לגבי האם באמת אינפורמציה הולכת לאיבוד? אם כן, אז איך היא הולכת לאיבוד ומה המשמעות של זה לגבי חוק שימור האנרגיה? אם לא, אז מה המנגנון שמשמר את האינפורמציה? היה סיפור מאוד גדול. כיום, גם הוקינג עצמו וגם רוב הקהילה המדעית שעוסקת בנושא, מסכימים שאינפורמציה כנראה לא הולכת לאיבוד. זאת אומרת אותה קרינת הוקינג היא לא קרינה פשוטה, אלא היא קרינה שיש לה מאפיינים מסוימים שמשמרים את האינפורמציה. גם הוקינג עצמו לפני כמה שנים אמר שהוא חוזר בו, שכנראה אינפורמציה לא הולכת לאיבוד, אבל זה יצר באמת ויכוח מעניין שהוביל למחקרים מעניינים ותוצאות מעניינות.
זה באמת, טוב, זה נשמע כבר פיזיקה שהיא תיאורטית מאוד, כי ניסויים אי אפשר לערוך בנושא הזה, נכון? אני ראיתי, נתחלתי ברשתות החברתיות, כן, כי ברשתות החברתיות עשו סקר מי תרם יותר, סטיבן הוקינג לאנושות, או ההוא שיצר את התחינה, שגילה את התחינה. זאת אומרת, אנשים קצת קשה להם עם התיאורטיות של הדבר, למרות ששוב, יש הרבה דברים תיאורטיים שהתגלו, שהיו חסרי כל השלכה פרקטית, בסופו של דבר הם אלה שיצרו את התא הפוטואלקטרי וכו'. זאת אומרת, יש הרבה דברים שנראים לנו תיאורטיים וסתם גבוהה גבוהה דברים שהם, שאין להם כאילו ערך פרקטי, ובסופו של דבר כן מוצאים להם ערך פרקטי.
א', זה מאוד מאוד נכון, וב', יש הרבה מאוד ערך בעיניי בלהבין איך היקום שאנחנו חיים בו עובד. גם אם אנחנו לא מקבלים מזה שום דבר.
אתה צודק, נכון. יש ערך אינטרינזי או בפני עצמו לסקרנות ולגילוי של המציאות שבה אנחנו חיים ונמצאים. ולא צריך תמיד שיהיה לזה השלכה פרקטית כמו סמן לייזר או לפטופ וכולי.
נכון.
טוב, הצטרפו אלינו שניים. ראשית נתחיל מהגברת גיל מרקוביץ' מגישת התוכנית המעבדה. ונניח ליונתן גד ג'ט לי שעבר, ג'ט לי שעבר, ג'ו שהגיע הבוקר מארצות הברית, מהליווד. הגיע, נחת ממש הרגע, אתה עדיין בג'טלג, ביעפת, בחמרמורת, ושלל מילים.
הגיע כל השמפיין והחומרים האסורים.
נראה הפוך לגמרי. ולכן אנחנו נפנה לגברת גיל מרקוביץ', מגישה תוכנית מרתקת המעבדה, שרבים מאזינים לה גם כפודקאסט וגם כתוכנית מדי יום בשעה 9 מיד אחרינו, וכאן תרבות. במה את עוסקת השבוע, גברת מרקוביץ'?
אז בפוריות הזכר.
בפוריות הזכר? אותו זכר שאנחנו נגדו?
חס ושלום, במוסללות... אנחנו נגד גברים, לא זכרים, יש הבדל.
אה, זכר זה טוב, גבר זה רע.
רגע, זכר זה איך שאתה נולד, אני לא אשים אותך רק משום שנולדת עם איזה שהם עברי רבייה מאוד מסוימים.
באמת דברי לרגע על ההבחנה, כי לא רבים אולי שמו לב להבחנה, מה ההבדל בין זכר לגבר?
הזכר זה או נקבה, אלה האיברים שאיתם נולדנו, זה לא ממש בבחירה.
זה משהו טכני לגמרי.
99% נקודה משהו באוכלוסייה נולדים או, בעוד שיש אחוז קטן שנולד עם איברים מורבבים. והמגדר שלנו, גבר או אישה, זה מגדר.
זה עניין של הגדרה באמת, של משהו.
זה עניין של הגדרה אישית, זה עניין של ההתנהגות שאנחנו מתנהגות ומתנהגים בסביבה, בחברה, זה עניין של ציפיות של החברה מאיתנו. יש אנשים שנולדו למין מסוים, אבל מגדירים את עצמם במגדר הופכי או אחר פשוט, לא לפי...
זאת אומרת, לא הפיזיות היא זו שמגדירה את, את מה שאתה, אלא מה שאתה רוצה. איך שאתה רואה את עצמך.
כן, אני שמחה שהגענו לעשות את ההגדרה המאוד מאוד בסיסית הזאת עכשיו, אחרי שנים של...
היא בסיסית, אבל אני חושב
שהיא... לא, יפה, היא חשובה, היא חשובה. אני אומר, אני באמת שמחה שהגענו לעשות את זה.
כי אני תמיד ידעתי שאת נגד גברים. הנה אנחנו מגלים שאת באמת נגד גברים, אבל לא נגד זכרים. זכר זה יצור לגיטימי בעיניי.
יצור לגיטימי.
שהוא לא מוסלל לשום דבר.
למרות שיש מחקר... למרות המחקרים שמפתחים עכשיו, שאומרים שיכול להיות שנשים... סליחה, אופ, שנקבות תוכלנה להירות מביצית, ואז יכול להיות שבכלל...
מביצית נוספת.
תושמדו ותצאו מהספרה. סתם, דודו.
כמו בכוורת.
מאזינות ומאזינים, הכל בצחוק, אני לא שונאת... אני לא שונאת את כל הגברים שמקשיבים לנו עכשיו. אוקיי, אפשר לדבר על הפוריות כבר? אפשר?
בואו, אפשר לדבר על הפוריות של הגבר. מה יש לומר?
של הזכר.
הזכר, סליחה. שעה דיברנו על הבחנה הזו.
שעה, כן, בסוף מחקת הכל.
תמיד אפשר להאשים את השעה המוקדמת.
אתה לא יכול, זו עבודה, זה הדיילי ג'וב שלך, אתה לא יכול להאשים את זה.
אין צורך לשבת על הנקודה, כן.
אז ככה, פוריות הזכר. אנחנו, אני ערכתי אדם שמתעסק בעיקר בניסיון להבין בעיות, לקויות שיש בפוריות של זכר אנושי, אבל כדי לעשות את זה, אי אפשר מן הסתם לעשות את כל הניסויים על בני אדם, הלסינגי. אז מה שעושים, בודקים את הדברים על זכרים.
בני אדם בעולם השלישי, כמובן, לא.
על זכרים בעכברים או בקופים. ומה שמעניין, נתחיל מכמה דברים בסיסיים. קודם כל, זכר ממוצע מייצר 200 מיליון, כ-200 מיליון תאי זרע ביום. ביום.
אוקיי, מייצרים 200 מיליון תאי זרע מיוצרים בקרב זכרים מדי יום.
זאת פוריות תקינה. זה אומר שהדברים בסדר, שהדברים עובדים יפה, מבנה האשך, כן, נכון, יש לומר אשך ולא אשך.
תוכנית שלמה, את אומרת אשך.
כן, תוכנית שלמה. אני משתדלת פשוט להגיד אשכים, מה שזה יותר ברור. אבל כן, יש לומר אשך, כמו חרק.
ודאי, בדיוק.
כן. אז מבנה האשך התקין הוא מבנה ש...
הוא באמת מבנה האשך התקין, הגברת מרקוביץ'.
הוא מבנה רבוי, שיש לו הרבה 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 אבוביות, שהן צינוריות קטנות ומפותלות, שדרכן בעצם שם נוצר...
אחד קוריאוגרפיה לזה, חבל שהמאזינים לא רואים אותך, כי את רקדת את הצינוריות, אוקיי.
נכון, כי זו מילה מאוד מפעילה, אבוביות.
אבוביות זו מילה מפעילה.
מיד מאוד גרפי.
אוקיי.
אתה אמרת. בכל אופן, אז כן, מבנה שכתקין, יש לו הרבה הרבה אבוביות, אותן צינוריות פטלטלות שבהן נוצר הזרע. זרע תקין, יש לו ראש, צוואר וזנב. שלושת המרכיבים האלה חייבים להיות תקינים כולם, אם יש לפגם באחד מהם, אז הזרע לא תקין. תא זרע...
בסדר, יש הרבה לגיבוי, לא, לא נורא אם אחד לא תקין.
זה בדרך כלל, זה לא פוגע באחד בדרך כלל. אם יש לקות, היא בדרך כלל פוגעת במנגנון. אז נגיד אם הזנב שלי לא תקין, הוא כנראה יהיה לא תקין בכל הזרעים, משום שיש איזושהי בעיה במנגנון ייצור זנב, נגיד. אבל לא, נכון, זה נכון, אם יש איזה זרע אחד, זרעון אחד קטן,
לא
שלא, שלא עומד בסטנדרט, אז כן, הכל בסדר, אפשר להסתמך על אחרים, ועל כן, 200 מיליון ליום זה ייצור משוגע. יש הרבה דברים אחרים שקשורים בפוריות תקינה, למשל, תאי הסטרולי שהם... סרטולי, סליחה, סרטולי, שהם תאי תמך, שהמדע עדיין לומד אותם. הם עוזרים לתא הנבט להפוך לתא זרע.
וואו.
כן, והם מאוד מאוד מתוחכמים. המדע עדיין בודק אותם ולומד אותם, משום שהם כנראה אחד הדברים המשמעותיים בהפיכה הזאת של תא נבט לתא פורה, תא זרע שאפשר...
זה אחד התאים הקטנים בגוף, תא זרע, נכון? בניגוד אגב לביצית שהוא אחד התאים הגדולים בגוף. זה מדהים הפער. אוקיי.
כן, זה הפער הוא באמת מדהים. אז כדי ללמוד על לקויות, ועוד נתון חשוב, לקויות פריון נהוג עד לא מזמן היה לחשוב שהן בעיקר אצל האישה, והיום המדע יודע שהן מתחלקות 50-50.
אוקיי.
יש כמעט 50-50.
אבל הפמיניסטיות נושמות לרווחה, שוב מצאנו שהגברים אשמים.
לא, הגברים לא אשמים, זה חצי חצי.
זכרים, זכרים.
צריך להגיד תודה לאבא שלי בעניין הזה. אבא שלי הוא אחד החוקרים הכי בולטים בעולם בתחום פוריות הגבר.
מה אתה אומר?
הוא טוען כבר 20 שנה שהבעיות פוריות מתחלקות 50-50 אצל הגבר, והבעיות הקשות הן דווקא אצל הגבר, והוא זה שיותר זה דווקא טיפול מאשר האישה.
כגבר הוא מטנף על הגברים.
די כבר, דודו!
אוקיי.
אתה ממש מייצר פה מאזינים שונאי מדע סתם. סתם.
אוקיי.
אז ככה, פגיעה בפוריות היא מגוונת, היא יכולה באמת להיות בהמון המון צורות, ולכן כדי לבדוק את זה מדעית, צריך לבחור באיזו לקות מתמקדים, לקחת אותה, ואז לחזור על ניסויים פעם אחר פעם, כדי לוודא שהפתרון שאנחנו חושבים עליו באמת יכול לתקן את הדברים. אז למשל, טיפולי כימותרפיה יכולים לפגוע בכל התאים של הגוף, ועל כן גם בתאים של הזרע.
אבל זה לא, הפגיעה היא לא מפסיקה ברגע שמפסיקים את התהליך?
לא, הרבה פעמים הפגיעה היא, כן, הפגיעה יכולה להיות בתאים ככה שהדברים לא בהכרח מתחדשים או לא מתחדשים כמו שצריך, או אם הכימותרפיה נעשית כשהאדם עוד לא הגיע לפוריות מלאה, כשבילדים למשל, בילדים, בזכרים ילדים, אז יש בעיה שתאי הנבט לא התפתחו לתאי זרע, ואז אתה בעצם פוגע באפשרות שלהם אחר כך להיות פוריים. כן, אז בשביל לחקור את הדברים האלה, הרבה פעמים לוקחים תאי נבט, תאים שהם הקדם תאי זרע, שוטלים אותם בכל מיני צורות במעבדה, ורואים איך הם מתפתחים, כי אנחנו גם לא בדיוק יודעים איך הם מתפתחים, ואז אנחנו בודקים מי מהם מתפתח לתא פורה, מי לא. בקיצור, זה המון המון עבודה.
רגע, כמה פרקים הקלטתם סביב הנושא הזה?
שלושה. פרופסור מחמוד חליחל הגיע לאולפן לשלושה פרקים, והוא אחד החוקרים גם המתקדמים בעולם בנושא הזה, כשהם חוקרים... מצב שבו, כמו שעכשיו תיארתי, מצב שבו תאי נבט עוד לא הספיקו להתפתח לתאי זרע, ולראות איך אפשר, למרות איזה שהם טיפולים כימותרפיים או בעיות אחרות שיש, איך אפשר לייצר מהם חזרה את תאי הזרע הפוריים, והאידיאל הוא יהיה לקחת את תאי הזרע הפוריים האלה, להכניס אותם חזרה אל הגבר, כלומר לא להפרות ישר את האישה, אלא להכניס אותם חזרה אל הגבר, ושהגבר יהיה מי שמפרה, אוקיי, גבר, זכר, יהיה מי שמפרה, משום שיש לזה עדיין רואים במדע, שיש לפוריות, לפריון הטבעי הזה, עדיין יתרון.
יש יתרון. טוב, כן. מעניין, מתי אפשר להזין לתוכנית? היום
בשעה? היום זה הפרק האחרון כבר, דודו, אתה בדילי.
טוב, אז...
אבל יש הסקטים והם זמינים on demand, מה שנקרא.
On demand. טוב, תודה רבה לגברת גיל מרקוביץ'
תודה לך.
השיחה הזו. וכפי שאמרתי, נכנס לכאן וכרגע התאושש האיש שלנו בהוליווד, יונתן גדלי שעבר ג'אט. שהגיע אלינו חמוש באנדר האופייני לו, ושלל הגיגים שקשורים למדע ולהוליווד. מה שלומך? שבועיים לא ראינו אותך.
נכון, הכל בסדר. אני כמובן הייתי באוסקרים.
ודאי. אוסקרים גם הישראלי, חנקו פה פרסים.
כן, זה, ואני קצת, אתה יודע, הנגובר אחרי השמפיין. בכל מקרה, אנחנו מדבר על סרטים שקשורים למדענים.
כן, אנחנו מדברים על דמותו של המדען כפי שהיא ניבדת בסרטי קולנוע. יש הרבה מאוד סרטים שבהם אנחנו רואים דמות של מדען. יש איזה ארכיטיפ שאנחנו מכירים של מדענים,
נכון? יש מאות סרטים על מדענים כאלה ואחרים, ויש שלושה ארכיטיפים.
מעניין.
הארכיטיפ
זה בעצם כמו סטריאוטיפ, רק בלי החלק המגעיל של המילה סטריאוטיפ. אוקיי.
בכולם הפרופסור הוא כמובן משוגע.
לכולם הוא לא מסדר את השיער, לא?
בדיוק. אבל זה הולך כך. הארכיטיפ הראשון הוא הפרופסור המשוגע שכוונותיו טובות וקוראים דברים טובים.
אוקיי.
השני הוא המשכיל המשוגע והקצת מוזר, שהמחקר שלו יוצא משליטה וקוראים דברים לא טובים. אוקיי? השלישי הוא שהמדען הוא רשע ודברים קוראים לא טובים. ודברים רעים קוראים. אוקיי?
מעניין.
אז למשל, בסרט, לא יודע אם ראית את הסרט הזה, כדאי לך לראות, בחזרה לעתיד.
בוודאי, כן.
הפרופסור הוא מותק.
Okay.
הוא משוגע,
ילדותי,
הוא ילדותי, כוונותיו טובות.
שיער מפוזר.
שיער מפוזר. ואכן, מה שהוא ממציא, אכן עושה כיף. חלק מהזמן,
okay.
לפחות. אבל כוונותיו טובות.
הוא ימציא מכונת זמן, כמובן, נכון.
כוונותיו טובות. אבל, יש למשל את דוקטור סת' ברנדלר, שזהו ג'ף גולדבלום, בסרטו של דיוויד קרוננברג, הזבוב. בסרט הזה הוא מפתח מכונת טרנספורמציה שאמורה להעביר אותו ממקום למקום, אבל משהו משתבש ובטעות נכנס זבוב לתוך המוצר הזה שהוא בונה, המיכל הזה שהוא בונה.
המכונה שמשגרת אדם ממקום אחד למקום אחר, זבוב היה שם?
הוא מתאחד עם הזבוב בטעות.
הוא הופך לזבוב לאט לאט, אה?
ולאט לאט הוא הופך לזבוב, וזה די דוחה ומגיל. ויש את הגרסה השלישית, שזה המדען המשוגע והרשע, שזה כמובן דוקטור סטרנג'לב, בסרטו של סטנלי קובריק, הלור פיטר סלרס, שזהו מדען גרמני בשירות הממשל האמריקאי, שמפציר בראש הממשלה להתחיל ללחוץ על הכפתור האדום ולפתוח במלחמה גרעינית. ורואים שעברו הוא עבר נאצי, העבר שלו משתלט עליו, הוא נכה בכיסא גלגלים, והיד המשותקת שלו עושה בטעות זיג הייל מדי פעם, ככה ש... כן, זה רומז על עברו. שלושת הארכיטיפים האלה, פרוס אותם על כל הקולנוע, תקבל את כולם.
וואו.
דוקטור פרידריך פרנקלשטיין, למשל.
כן, שבטעות קוראים לפרנקלשטיין כוונות, על שמו.
בדיוק.
כן.
היצור הוא יצור, נכון. אין לו שם.
נכון.
אבל הוא פרנקלשטיין, וכוונותיו הם סך הכל הם כוונות טובות.
כן.
האם את יצליח להעיר מישהו מהמתים? האם הוא מצליח לגרום לחיי נצח?
הם באמת כולם אבל... מתוארים כמשוגעים, נכון? גם הטובים וגם הרעים. כאילו עכשיו, מדען הוא קצת משוגע.
למה הם מתוארים כמשוגעים? מכיוון שזאת הדרך שלנו להחמיא לעצמנו. יוצרי הקולנוע מחמיאים לעצמם ומחמיאים לקהל, שאומרים, אם לא הבנת אותו...
זה לא כי אתה לא בסדר.
זה לא כי אתה לא בסדר, הוא חייב להיות איזה משהו דפוק שם.
הוא המוזר, הוא המשונה, לא אתה.
כאילו, זה חייב להיות משהו על חשבון משהו. הוא אמנם מביא לפריצת דרך מדעית, אבל הוא די מפגר איזה. הוא די לא מצליח עם נשים, נגיד, הדנתי פרופסור, כן? פרופסור המשוגע. כן, אז הוא לא מצליח עם בנות.
זאת אומרת, כי קשה לנו לראות דמויות של אנשים מאוד חכמים, או דמות חכמה מאוד, מצליחה וכולי, אז היינו מרגישים באמת רגשי נחיתות.
תחשוב על זה גם מי עושה את זה, יוצרי קולנוע.
כן.
ויוצרי קולנוע תמיד יש להם איזה... גם יש להם אגו מנופח, וקשה להם לראות מישהו יותר מוצלח, כן? יוצרי קולנוע. והם גם בתחום ההומני, ולא בתחום המדעי.
נכון.
תמיד יש איזשהו קלאש בין השניים, ויש קנאה מסוימת במישהו שיודע לפתור לי על לקחת כמה מספרים, ולהמציא פצצת אטום.
אותה החלטה שאנחנו צריכים להחליט בכיתה י' מי אתה, הומני או ריאלי? היית צריך לבחור. כאילו אי אפשר להיות גם וגם, אבל...
בדיוק,
אגב, תסריטאות זה משהו שהוא מאוד מאוד גם מתמטי וכו'.
כי מדענים עושים קסמים שבקולנוע לפעמים קשה לעשות.
אוקיי, מעניין.
למשל, כמו הפיצוח של במשחק החיקוי עם אלן טורינג, שבעצם המציא את המחשב הביתי בסופו של דבר, זה שפיצח את הקודים של הגרמנים.
כן, נכון, את האניגמה, נכון.
את האניגמה, ובקולנוע מנסים ליצור פנטזיה של הדברים האלה, והיא מגיעה המדען ופשוט עושה את זה אמיתי. כן? אני שומע את המוזיקה של הוליווד.
סותמים לך את הפה באמצעות האנדרים. טוב, אנחנו נעצור כאן את השיחה, אתה מוזמן להישאר גם לשעה השנייה. בזמן המבזק, אתה בעצם סיפרת לי, דוקטור בועז קרני הראל, שהצליחו לייצר חור שחור בטכניון, כאן בישראל.
לא, כן, בערך, לא בדיוק חור שחור, מה שנקרא חור שחור אקוסטי. במעבדה של פרופסור ג'ף סטיינאואר, הוא יצר בנוזל, הוא יצר מערכת של נוזל, שיש בתוכה אזור שגלי קול לא יכולים לצאת ממנו, בדיוק כמו שאור לא יכול לצאת מחור שחור.
חור שחור קולי, זאת אומרת, אקוסטי.
אקוסטי, וואו. כן, מכאן השם חור שחור אקוסטי. זה היה בנדמה לי 2012 הוא עשה את, הוא עשה את הניסוי. וזה היה מאוד מעניין לראות שבמערכת שלו, מהגבול של האזור שממנו קול לא יכול לצאת, זאת אומרת, ממה שהוא כאילו אופק האירועים של השחור האקוסטי, נפלטו משם גלי קול, כמו שקרינת הוקינג אמורה להיפלט מאופק האירועים של החור השחור, זאת אומרת,
שברגע שבנו מערכת דומה למערכת של חור שחור בצורה אחרת, בחומרים אחרים וכולי, עדיין כן היה משהו מטאפורי או משהו מקביל לאותה קרינה שהוקינג טען שנפלטת או בקנשטיין.
נכון מאוד, נכון מאוד. מה שיש עדיין דעות חלוקות לגבי איך לפרש את התוצאות האלה, האם זה באמת, אם אנחנו רואים במערכת של סטיינהאואר גלי קול שנפלטים מאופק האירועים, האם זה בהכרח אומר שאנחנו יכולים לראות את קרינת הוקינג, זאת אומרת שקרינת הוקינג, האם הדבר הזה מהווה אישוש ניסיוני לקרינת הוקינג? אז יש שטוענים שכן, ואפילו הייתה הערכה שכבר לא תקרה, שבעקבות הגילוי הזה של סטיינאואר, באמת יחשיבו את זה כאישוש ניסויי, לקיום של קרינת הוקינג, ובעקבות וואו. זה הוקינג וסטיינאואר יגיעו לסטוקהולם לקבל את פרס הנובל. זה,
הוא לא קיבל, הוקינג לא הוקינג קיבל פרס
לא
נובל.
לא קיבל ולא יקבל, כי פרס נובל לא מוענק לאחר המוות.
כן.
למעט מקרים בודדים שבהם מדען נפטר בין רגע ההכרזה לרגע
כן?
הטקס.
אוקיי.
לא, אם כבר הכריזו, ואז המדען נפטר,
אי אפשר לסגת לאחור.
אז לא נסוגים לאחור. אבל עקרונית כן, פרס הנובל ניתן למדען בחייו, הוא לא פרס שניתן לאחר המוות, אז הוקינג כבר לא יקבל אחד כזה. אבל זה כן היה, זו כן תוצאה מרתקת, לקחת, ולפעמים זו הדרך היחידה שלנו, לעשות ניסויים, כשאנחנו לא יכולים לחקור את התופעה עצמה, אנחנו חוקרים תופעות אנלוגיות, תופעות דומות, שזה מה שסטיינהאואר עשה במעבדה שלו בטכניון.
אוקיי, אז ההוקינג עסק באמת בחורים שחורים, ובהבנה שחור שחור הוא לא באמת רק שחור, אלא גם פולט קרינה, ובאופן כללי הוא עסק בכל מה שקשור לכבידה וסינגולריות, נכון?
נכון.
הייתה לו דעה מאוד מעניינת על כל נושא המפץ הגדול, הוא האמין, זאת אומרת, הוא האמין שכן היה מפץ גדול או שלא?
אז זו שאלה,
כי ראיתי כל מיני דעות לכאן ולכאן בקשר לאמונה שלו, האם היה אירוע אחד שהוא מין מפץ גדול, שם היה, זו הייתה ההתחלה של הזמן והמרחב וכו'. מה הוא חשב על זה?
אז קודם כל, הוקינג, כמו כל בן אדם, מותר לו לשנות את דעתו כאשר ההבנה שלו משתנה, כאשר מתגלות ראיות חדשות. אחת העבודות החשובות של הוקינג היא מה שנקרא משפט הסינגולריות. אז סינגולריות, אנחנו דיברנו על עיוות של המרחב, שזה מה שמסה עושה וזה מה שמייצר את כוח הכבידה. אז בוא נדבר על זה רגע יותר לעומק, למה אנחנו, על מה אנחנו מדברים.
בדרך כלל כשמזכירים את המושג הזה, הנקודה הסינגולרית, הכוונה היא לאותה נקודה שממנה פרץ כל היקום שאנחנו מכירים היום, והזמן החל לפעום או לנוע וכולי, לא?
אז לא, לא זו הכוונה בסינגולריות. הכוונה בסינגולריות זה בעצם נקודה, נקודה במרחב, נקודה בזמן, שבה החוקים שאנחנו משתמשים בהם בשביל לתאר את היקום, הם לא תקפים. אז למה הכוונה? דיברנו על האנלוגיה של המרחב כאיזה יריעה, איזה סדין שמתעוות. עכשיו, אם אני מסתכל על סדין כזה, אני יכול להסתכל על איזושהי נקודה או אזור קטן בסדין, ולהגיד, אני רוצה לקחת כדור שיתאים לסדין בנקודה הזו. זאת אומרת שהעקמומיות של הכדור תיכנס בדיוק לתוך הסדין.
אוקיי.
ואז מה שאני עושה, אני מסתכל על הכדור הזה, מסתכל על הרדיוס שלו, ולרדיוס שלו אני קורא רדיוס העקמומיות של הסדין בנקודה. זה העקמומיות שלנו. איך אני, הכדור, לפי הכדור שיכול להתאים לסדין, בנקודה הספציפית הזו. עכשיו, אם הסדין מעוות מספיק, זאת אומרת, ככל שהעיוות של הסדין יותר גדול, ככה אני צריך כדור יותר קטן. זאת אומרת, עם רדיוס יותר קטן. סינגולריות זה נקודה שבה הסדין עד כדי כך מעוות, שאני צריך כדור ברדיוס אפס, זאת אומרת, נקודה בשביל להתאים. ברגע שה...
וואו.
אוקיי? יש לי מין שפיץ. אז לזה אנחנו קוראים סינגולריות.
זאת נקודה תיאורטית, נכון? היא קיימת? למרות שהיא כן קיימת, אבל היא...
המשפט של... משפט הסינגולריות של... או משפטי הסינגולריות של הוקינג ופנרוז, אומרים שבתוך חור שחור, איפשהו מאחורי אופק האירועים, שמעבר לו אנחנו לא יכולים להסתכל...
יש נקודה כזאת.
יש נקודת סינגולריות. זה מה שאומר המשפט, ותוצאה נוספת של הוקינג, אומרת שאם אנחנו נסתכל על היקום וניקח אותו אחורה בזמן, אז היקום היה צריך להתחיל מאיזושהי סינגולריות כזו. זאת אומרת, כן.
אז הוא בעצם, הוא הצליח לאשש או להוכיח את תיאוריית המפץ הגדול?
כשאנחנו מדברים על לאשש או להוכיח, אנחנו בדרך כלל מדברים על משהו שהוא ניסוי. פה אנחנו מדברים על משהו תיאורטי, אבל הוא הראה מזווית אחרת...
כן, שזה יכול היה לקרות, כן.
שזה אמור היה לקרות, שזה אמור היה לקרות. אבל, ויש פה אבל גדול, בשלבים מאוחרים יותר בקריירה שלו, הוא אמר, תראו, אנחנו עושים, כשאני מראה שהייתה את הסינגולריות של המפץ הגדול, אז אני משתמש ביחסות כללית במקום שבו היחסות הכללית קורסת. זאת אומרת, אם אני מסתכל על פרק זמן מאוד 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 קצר אחרי היווצרות היקום, בפרק הזמן הזה, בחלקיק של חלקיק של חלקיק של חלקיק של שנייה הראשון מהיווצרות היקום, היחסות הכללית לא הייתה תקפת, התקפה. המשוואות של היחסות הכללית לא תקפות בזמן הזה. ואז הוא אומר... אז אני לא יכול להשתמש ביחסות הכללית בשביל לנבא סינגולריות עבור היקום, עבור פרק הזמן הזה, כי זה בדיוק פרק הזמן שבו היחסות הכללית
לא
קורסת.
תקפה. וואו.
לא תקפה.
וואו, מעניין.
ואז זה לא אומר,
וואו.
זה לא אומר שלא הייתה סינגולריות, אבל זה אומר שההוכחה שהוקינג חשב שהיא תקפה, הוא חזר בו ואומר היא לא תקפה. זאת אומרת, הוא לא אמר לא הייתה, אבל הוא אמר, אני לא יכול להוכיח שהייתה. אני לא יכול להשתמש ביחסות הכללית כדי לנבא את קריסתה. כי...
וואו.
מה עשינו בזה?
טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, כי אנחנו רוצים להזמין אתכם ביום שלישי למדע על הבר בחיפה, 8 ברים. בחיפה יערכו חוקרות מובילות מהטכניון. אחת מהן היא פרופסור ליהי צלניק, מהפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, שתספר על עולמות וירטואליים, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור ליהי צלניק מנור. שלום לך.
בוקר טוב.
אז קודם כל ביום שלישי בערב אפשר לשמוע את ההרצאה המלאה, ההרצאה המלאה שלך, ואת מדברת על עולמות וירטואליים, נכון?
נכון.
עכשיו, בואי אסבירי לנו מהו עולם וירטואלי. בילדותנו דיברו על זה שמתישהו אנשים יתחילו לחיות בעולמות וירטואליים באמצעות משחקי מחשב ומטריקס וכולי, אבל כולנו קצת חיים היום בעולמות וירטואליים, לא?
נכון. בעיקר הדור הצעיר חי בעולמות וירטואליים שנמצאים על המחשב. השלב הבא שמדברים עליו זה שאנחנו נרכיב איזשהו סוג של משקפיים, שנסתכל דרכם, אז נראה את זה לא על מסך מחשב, אלא נראה את זה בעצם בעולם סביבנו, כאילו אנחנו שם.
רגע, כשאת אומרת שהדור הצעיר חי בעולמות וירטואליים, האם כשאני נמצא בפייסבוק, אני נמצא בעולם וירטואלי? זאת אומרת, זה לא אני שם, אלא מין אבטר שלי?
יכול להיות, אבל כשאנחנו מדברים על העולם הבא של עולם וירטואלי, אנחנו מדברים ממש על דברים שירגישו כמו מציאות, כמו אם תרצה לצאת לטיול בנגב, תוכל לעשות את זה אולי בעצם אצלך בחצר.
אוקיי, וואו, אוקיי, אז...
מה שתראה דרך המשקפיים יהיה עולם שהוא לא עולם אמיתי, ואתה תרגיש שאתה נמצא במקום אחר.
אני חושב שעוד משנות ה-80, אני זוכר שבדיזינגוף סנטר היה מתקן כזה של משהו וירטואלי מאוד גולמי, מאוד פוליגוני, מאוד מגושם, אבל התחלה של משהו שמרגיש עולם וירטואלי, מבטיחים לנו הרבה זמן שנוכל לחיות בעולמות וירטואליים, זה קורה?
אז הדעות קצת חלוקות, בוא נאמר ככה, עולמות שממש עולמות וירטואליים, שמרכבים משקפיים ורואים עולם אחר, יש כבר באיכות די טובה מוצרים כאלה, נמכרים אפילו, נמכרים לקהל הרחב במחירים של כן, $500 בארצות הברית, כלומר, יש מוצרים כאלה, בעיקר היום משתמשים בהם חבר'ה שאוהבים משחקי מחשב, ומשחקים משחקי מחשב כאילו הם בתוך המשחק.
אוקיי, נשמע מספיק טוב כדי להעמיק בתחום, כי זה אחד הדברים המרתקים. אבל יש לזה עוד שימושים, אני משער, מלבד משחקי מחשב, נכון?
נכון, אז השלב הבא שמדברים עליו זה מה שנקרא מציאות רבודה, שבה אנחנו נראה דרך המשקפיים את העולם האמיתי, הרגיל, שאנחנו נמצאים בו באמת, ויולבשו לתוכו כל מיני דברים נוספים. וזה מתכננים שזה יהיה מאוד מאוד שימושי, למשל לרופאים בחדר ניתוח, לראות בדיוק את ה... שריקת MRI מולבשת על האיבר בגוף בו מטפלים.
זאת אומרת, ברגע הניתוח עצמו יהיה אפשר לראות גם את שריקת ה-MRI מוקרנת על האזור הפיזי.
למשל, כן.
וואו.
כן, כן. כל מיני עצות. רופא שנמצא במקום רחוק, אתה חושב שאתה, שאין מומחה בארץ למשהו מסוים, או להפך, יש מומחה בארץ, שלא נמצא, אין מומחה כזה בארצות הברית, יש רק בישראל מומחה כזה. והמומחה הישראלי יכול להצטרף לניתוח שקורה שם, וממש לראות מה שקורה ולעזור ולנסות לגעת בדברים, ולשתף פעולה ולראות את הדברים האמיתיים, לא רק דרך מצלמה, אלא כאילו הוא נמצא שם.
וואו. וגם, יש גם משחקי מחשב, אם נחזור לרגע למשחקי המחשב, גם משחק הפוקמון גו הוא סוג של מציאות רבודה, נכון?
נכון, פוקמון גו זה בדיוק מציאות רבודה, באיכות ירודה, זה רק דרך הטלפון, הפוקימון זה מאוד מאוד פשוטים, הם לא נראים אמיתיים לרגע, הם לגמרי נראים...
בעיני המתבונן כמובן, בעיניי הפוקימונים חיים לא פחות מבני משפחתי כמובן. אבל כן, זו ההתחלה.
זה הרעיון, זה נמצא בתוך המסך המחשב שלך, הפיתוחים הבאים אמורים להיות דרך משקפיים, סוג של משקפיים, ואז אמור להרגיש ממש, זה אמור לתעתע במוח שלנו.
עכשיו, אם אפשר לשאול, מה את עושה בתחום מלבד לחקור אותו? זאת אומרת, את מפתחת משהו שמזכיר עולמות וירטואליים?
אנחנו עובדים במעבדה שלי על שני אספקטים של הנושא הזה. אחד, אנחנו בעיקר עובדים על איך מייצרים דברים דיגיטליים שנראים אמיתיים. למשל, אם אני רוצה עכשיו להמציא דמות, ואני רוצה שהיא תיראה אמיתית, ממש כמו בן אדם, איך עושים את זה? אז אנחנו עובדים על דברים כאלה, איך מייצרים דברים שנראים ממש כמו העולם האמיתי.
אוקיי.
זה כיוון מחקר שאנחנו משקיעים בו הרבה. אני רוצה לתת לך דוגמה, אם אתה רוצה, נניח שאתה רוצה עכשיו, אני רוצה עכשיו לתת לך לטייל ביער, ואני צריכה לייצר עצים, כשאתה תראה עצים, אז דרך אחת זה לנסות לבדות מודל פיזיקלי של איך נראה עץ, איך העלים שלו זזים, איך האור משפיע עליו, וזה מאוד מאוד מסובך. דרך שנייה זה לצלם הרבה הרבה עצים, ולנסות לבנות אלגוריתם שילמד לייצר עוד כאלה.
וואו.
שזה מה שאנחנו עושים, ובזה יש היום הצלחות מאוד יפות, ואנחנו עובדים על שיטות כאלה שהמחשב בעצם ידע לעשות בצורה חכמה, להמציא
ידע דברים. לייצר עולמות וירטואליים. וואו.
כן, כן.
וואו.
יש עבודה על משהו שיגרום לנו בעולמות וירטואליים כאלה להשתמש בחושים או שיפעיל חושים שהם לא הראייה והשמיעה, שאני ארגיש מגע, טמפרטורה, ריח?
אז גם על זה אנחנו עובדים, זה החלק השני שאנחנו עובדים, ואני עובד בשיתוף עם המעבדה של פרופסור אלון וולף, גם כן מהטכניון, שהוא רובוטיקאי, ואנחנו מנסים באמת לפתח כפפות, שכשנשים אותן על היד, אנחנו נוכל למשש את הדברים שלא נמצאים, ולהרגיש כאילו הם שם.
אני אמנם חושב מיד על משחקי מחשב, עד כמה הם יהפכו להיות מציאותיים, אבל אני משער שבאמת יהיו לזה אינסוף שימושים. עד כדי כך שאנשים פשוט יחיו בעולמות האלה, או יעדיפו אותם על העולם שלנו. שהוא קצת משעמם.
אני לא רואה את זה, אבל אני מקווה שבאפליקציות רפואיות, באפליקציות של הוראה, בעבודה במפעלים, במקומות של פיתוח, שאפשר יהיה להיעזר בדברים האלה, למשל לגעת בדברים רגישים וירטואלית ולא באמת, יכול להיות מאוד, יכול מאוד לעזור. ניקח דוגמה למשל סרטן, נניח שאתה רוצה להכשיר רופאים לחוש גושים בשד.
כן.
אז היום, הדרך שיש לנו היום זה לתת לאותם רופאים למשש כמה שיותר נשים, עם גושים ובלי גושים, מסוגים שונים, צריך לחשוף אותם להמון המון המון נשים, ונשים בעצם משמשות שדה האימון של רופאים, כדי שהם ידעו לזהות מחלות.
ובעתיד אנחנו נחליף את זה בדמות וירטואלית וכפפות מתאימות.
במידה מסוימת. וואו. במידה, לא יודעת אם בצורה מושלמת, אבל אולי נוכל לעזור. אולי נוכל לעזור.
טוב, זה נשמע מרתק, אז אנחנו מזמינים את המאזינים שלנו כמובן, היום בשעה, לא היום, סליחה, ביום שלישי בשעה 20:00 בחיפה, בשלל ברים, התקיימו שלל הרצאות, בין היתר גם ההרצאה של פרופסור ליהי צלניק מנור על עולמות וירטואליים, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה לכם, יום טוב.
אנחנו עוברים לפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, הוא יום שלישי, יום השוויון האביבי, השבוע. זה אומר ששעות החושך משתוות לשעות האור, ביום שלישי הימים, מיום שלישי בעצם, הימים יתחילו להתארך והלילות מתקצרים, או במילים אחרות, אם אתם דיכאוניים, אז המצב קצת יותר טוב כרגע, כי יש יותר אור ויהיה יותר כיף. והנה שאלה שנשלוף מקערת השאלות בקשר לאותו עניין. הנה השאלה של לינור שלמור זייליג לוציפר מצפת. איך מלחינים אביב? כי זה בעצם אנחנו מתחילים את האביב. כדי לענות על השאלה של לינור, אנחנו רוצים לומר שלום למלחין, למנצח ולזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוזיקה הקלאסית, פרופסור משה זאומן. שלום לך.
שלום דודו, בוקר טוב.
שלום, אנחנו מדברים על אביב, ביום שלישי אפשר להכריז רשמית על בואו של האביב, כי מדובר באותו יום שאנחנו קוראים לו יום השוויון האביבי. נכון, שיווי משקל בין היום ללילה, ואז זהו, היום יתחיל לנצח, להתארך יותר ויותר.
אז תשמע, כיוון שאצלנו האביב הוא עונה מאוד קצרה, כמעט בלתי מורגשת, אני מצטט את נומי שמר,
כן.
כי כאן האביב הוא בין יומיים, כאן האביב ימות צעיר, כל מי שעוד יושב בבית הוא פיסח או נזיר. Okay. וכיוון שאנחנו לא פיסחים ולא נזירים, ובכל זאת רוצים להרגיש את האביב, כבר מנבאים לנו על חמסינים מתקרבים, אז רציתי לקחת אותך למסע בארצות תבל השונות, שם האביב הוא הרבה יותר משמעותי. שם אתה מרגיש שהנהרות מתחילים לזרום, והפרחים מתחילים לפרוח וכו', הרבה יותר רלוונטי.
אוקיי, מעניין.
נכון. אז אני רוצה לפתוח את המסע הקטן שלנו, שאנחנו מנהלים מהקורסה בביתנו, באביב לונדוני. השנה היא 1600, וויליאם שייקספיר, חברנו הטוב, כותב במחזה כתוב בעיניכם, מנסה לתאר מה האביב מביא אלינו. אז מה הוא מביא אלינו? In the springtime, the only pretty ring time, when birds do sing, hey, ding and diggy dong, sweet lovers love the spring. זאת אומרת, האביב זה התקופה שבה האהבה פורחת, וכולנו מרגישים שמסביב איכשהו מתחדש העולם. עכשיו, בשביל זה צריך מלחין שחי בתקופת שייקספיר, שזה בחור בשם תומאס מורלי, ב-1600 הוא כותב את השיר הזה. שים לב, זמר ולאוטה מלווה אותה. לאוטה זה כלי שהוא אחד מהאבותיו הקדמונים של הגיטרה שלנו. ככה מצלצל שייקספיר, וככה מצלצל האביב בלונדון של 1600.
Okay. It was a love and his last with a hay, with a haw and a hay, monino and a hay, monino, nino. At all the green corn fields did pass in springtime, in springtime, the only pretty ringtime. When birds do sing, hey, ding-a-ding-a-ding, hey, ding-a-ding-a-ding, hey, ding-a-ding-a-ding, sweet lovers love the spring, in springtime. In springtime, the only pretty ringtime.
טוב, זה אביב מאוד מסוים שמתאים לאזורים מסוימים ולתקופות מסוימות.
נו, בהחלט, מעניין, לקחת כן. אותך לאלף שזו, כן, כן. שים לב, אפילו המילה ספרינג, כמו שהוא מבטא אותה, כמה היא אביבית. אצלנו האביב, שים לב, תגיד אביב, זה נשמע קצת כמו זבוב, זה מיד מביא לנו את כל החרקים של האביב.
מעניין. אוקיי.
אבל הספרינג, ואחר כך נשמע את זה, איך זה, אומרים את זה בגרמנית, פרולינג, שזה כל כך מלא באיזה שמחה גדולה. אבל אנחנו עוזים את לונדון האביבית, ועוברים לארץ עוד יותר אביבית, ונציה, איטליה. ואיטליה זה ארץ, כמובן, בוני הכינורות הגדולים, הארץ שהמציאו את כלי המיתר, סטרדיווריוס וגוורנרי, ויושב לו באיטליה, בוונציה, ב-1725, בחור בשם ויוולדי, וכותב את היצירה אולי הכי מפורסמת שלו, עונות השנה, שזה קונצ'רטו לכינור בעצם. שים לב איך האביב של ויוולדי, של ונציה של 1720, מצלצל, איך הציפורים מצייצות בשמחה.
טוב, זו יצירה שגם מי שלא בקיא ממש במוסיקה קלאסית מכיר, או לפחות את אחד החלקים של היצירה, נכון? כי לכל עונה מוקדשת...
לכל עונה מוקדשת, מוקדש כן. פרק אחד בקונצ'רטו לכינור הזה, שנקרא עונות השנה, ובאמת זה איכשהו איטליה בגדולתה, איטליה של
כן,
הכינורות.
כן, זו אחת היצירות היפות, ואנחנו גם מכירים את זה מי שבילדותו גדל על האוניברסיטה הפתוחה או החינוכית, יש איזשהו... מוסיקה ש...
לא סתה הפתוחה או המשודרת, זה היה נכון. בפתיחה על רקע האדם הוויטרובי של דה וינצ'י.
נכון, נכון, אתה צודק, נכון, הציוע המפורסם של דה וינצ'י, נכון, אז זה היה אבל סתיו, לדעתי, הפרק שדיברת.
לא, אני חושב שזה
הפרק הזה, אביב. נכון, זה סתיו, זה חורף אפילו לפי דעתי, קצת יותר דרמטי. פה זה מלא באיזה חדווה וציפורים ובשירה וכיף. אז היינו בלונדון.
בינתיים ויוולדי לוקח.
ויוולדי לוקח. אבל רגע, רגע, אני אתן לו תחרות. בסוף נגיע גם לישראל, אל תדאג. האביב בווינה. איך חוגגים בווינה אביב? כמובן בדבר שהכי אופייני לווינה, שהוא מחול הוולס. זה המחול הגדול, ויושב לו בווינה מלך הוולסים, יוהן שטראוס, וכותב וולס שנקרא פרולינגשטימן, קולות האביב. שים לב... איך המנגינה מלאה באיזה שמחת חיים, האביב מגיע. המנגינה מתפרצת. זה בפסנתר שלי, אבל כשזה מגיע לתזמורת סימפונית, שים לב איך הפריצה של האביב, אפילו בווינה נשמעת נפלא.
הנה. התחיל דרמטי, אבל מיד נשבר. איזה יופי.
אז מצטרפת זמרת הסופרן.
כמובן תרגיל, עבור המאזינים שלנו מדובר בתרגיל בלבד, אין צורך להיבהל.
אבל זה שיא האלגנטיות.
כן, כן, זה ברור.
תדמיין אצלך יושב באיזה בית קפה בווינה, אוכל קרמשנית ורואה צילי האביב.
הם לא ישמינו כולם שם עם הקרמשנית. כל בוקר תקעו נקניקייה וקרמשנית.
ואביב, ואביב.
דו המון ולס.
עשו עוד דברים, כנראה שלא נזכר. אוקיי, בבקשה.
אבל שיא האלגנטיות, הוולס הבינאי, והוולס הבינאי האביבי הוא עוד יותר אלגנטי אפילו מכל הוולסים שאני מכיר. הנה היא מזמרת לנו כמו איזה ציפור באביב. ונמשיך במסענו.
כן.
אז רקדנו ולס בווינה, והיינו באירופה. בואו נצפין ליבשת האמריקאית. מה, איך חוגגים את הטנגו, איך חוגגים את האביב בבואנוס איירס? אז אם בווינה זה היה ולס, בבואנוס איירס זה כמובן טנגו. זה המחול הטיפוסי הארגנטיני. ולשם כך אנחנו מגייסים את אסטור פיאצולה, אחד מגדולי כותבי הטנגו המודרני במאה ה-20, שכותב ב-1970 איזושהי יצירה שמתכתבת, את זוכרת האביב, את העונות השנה של ויוולדי?
כן.
הוא אומר, אני עכשיו כותב עונות השנה אבל בבואנוס איירס. והאביב בבואנוס איירס נשמע כמובן עם אותם כינורות איטלקיים, אבל עם מחול הטנגו מתחתיו, הרבה יותר לטינו, ארגנטינו, דרמטי, רומנטי. זה אביב של בואנוס איירס. פיאצולה. זה דרמה, אדוני.
כן.
זה אביב של, שאתה תראה את שני הזוגות הרוקדי הטנגו בגבות זקופים, איכשהו רוקדים מצמידים אחד את השני אל השני, כשהאביב ניסה באוויר. הנה אהבה לטינו ארגנטינו. פיאצולה.
היו פה חלקים יפים.
היו פה חלקים יפים, זהו. כן. אבל תזכור את ויוולדי ותראה איך זה, איך שהוא לוקח את הקונספט של כינור סולו, אבל כמובן כן, מביא אבל... אותנו ל...
כן, כאן הכינור עושה דברים אחרים לגמרי.
אחרים לגמרי. כן. אבל זה אביב בואנוס איירסי, מה אני אעשה? עכשיו אנחנו מצפינים טיפה ומגיעים לאביב בניו יורק. כשאתה מגיע לאביב בניו יורק, מיד אתה קונה כרטיס ועומד בתור לאיזה מחזמר כמובן. אז אני מביא אותך לאחד משירי האהבה הגדולים מהמחזמר סאוט פסיפיק, דרום פסיפיק, ב-1949, רוג'רס והמרשטיין, אותם האנשים שהביאו לנו אחר כך את צילי המוזיקה, ואת המלך ואני, וכל השלגרים הכי גדולים בעולם, כשהם רוצים לכתוב שיר אהבה מלא בתשוקה, שכולו אביב, הם אומרים, Younger than springtime are you, softer than starlight are you, warmer than winds of June are the gentle lips, You gave me younger than springtime. פרנק סינטרה שר לנו שיר של רוג'רס והמרשטיין, האביב בניו יורק.
הנה.
younger than springtime are you, softer than starlight are you, warmer than winds of June is the gentle love you give me, gayer than laughter are you, sweeter than music are you, sunlight and moonbeams, heaven and earth are you to me. And when your youth and your joy, they invade my arms and fill.
טוב, מתאים כמובן לאזור ולתקופה גם, לסוגה.
לסוגה, אחרי מלחמת העולם השנייה, הכל מלא רומנטיקה, אבל שים לב, אביב עוד פעם כסמל לאיזה אהבה ופריחה והתחשות וכו'.
מעניין.
אנחנו התחלנו מזה שאמרנו שנעמי שמר אמרה כי האביב הוא בן יומיים אצלנו בארץ ישראל. האביב מת צעיר מאוד, אבל בכל זאת האביב שלנו, אנחנו הולכים לסיים בזה שהוא הכי שמח מכל האביבים. כשנורי טירש כותבת עם אהוד מנור על האביב, זה נשמע כי האביב שוב צועד בעקבותייך, והירוק מציץ מחנונך, כי הזהב שוב גונב את סמותייך, ואנו נתגנב למעונך. אין שמח כאביב ארץ ישראלי, על אף העובדה שהוא הקצר באביבים. אז אילן ואילנית שרים לנו ב-1966 על האביב הישראלי מלא השמחה.
נשמע את זה, ובינתיים גם נודה לי פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח וזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית. תודה רבה לך.
תודה.
האביב שוב צועד בעקבותייך, והירוק מציץ מחלונך, כי הזהב שוב גונב צמותייך, ואנו נתגנב לי מעונך, כי שבילך סרטים כחולים ופרדים, סרטים עליזים ככה סתם, סמרי לך שירים על ים והרים, הפחרים יצאו מדעתם, כי האביב שוב צועד בעקבותייך, והירוק מציץ מחלונך, כי הזהב שוב גונב את צמותייך, ואז מתגנב לי מעונך, כי האביב שוב צועד בעקבותייך.
אז יום שלישי, האור והחושך משתווים, היום והלילה, ומיום שלישי זהו, הלילות מתקצרים, הימים מתארכים, ומי ש... לוקה בדכדוך קל, קצת יכול לעודד את עצמו באמצעות עוד כמה דקות של אור. אני רוצה לנצל את הדקות האחרונות שנותרו לנו עם דוקטור בועז קרני הראל ולדבר על תורת המיתרים, שבין היתר גם סטיבן הוקינג עסק בה. האם אתה יכול לתת לנו כמה דקות על אותה תורה שאנחנו שומעים עליה, אבל באילו מיתרים מדובר? תורה אנחנו מכירים, מיתרים של גיטרה, אבל מה?
אז תורת המיתרים, שיש לה היסטוריה מאוד מרתקת, והייתי שמח להעמיק בה, אבל אני לא יודע כמה זמן יש לנו כרגע, היא תורה שמנסה, היא תורה בהתהוות, שמנסה לאחד את תורות הכבידה, את היחסות הכללית, עם תורות השדה הקוונטיות, זאת אומרת, לעשות, להיות... תורה, בעצם תורה של הכל, תורה שתסביר...
היא כל... אותה תורה שאמרו שתהיה התורה של הכל?
אמרו, אומרים, כן. מנסים, אחת.
מעניין.
מ... היא אחת מ... ואם תשאל אותי, היא המובילה במרוץ, היא לא היחידה, יש עוד ניסיונות, יש עוד תורות, אבל היא המובילה במרוץ, בוודאי מבחינת כמות האנשים שעוסקים בה. והרעיון הבסיסי שעומד מאחוריה, שהגיעו אליו... במקרה, מתוך ניסיונות לעשות דברים אחרים, זה להתייחס לחלקיקים מבחינת התיאור המתמטי, לא כנקודה. בדרך כלל אנחנו חושבים על חלקיק בתור איזה נקודה שזזה במרחב, אז אומרים, לא, אנחנו מסתכלים על חלקיק לא כעל נקודה, אלא כעל מעין מיתר, או מיתר פתוח, זאת אומרת קו, או מיתר סגור, זאת אומרת מעין טבעת,
כן.
שרוטט, באיזשהו תדר, ממש כמו מיתר של גיטרה או כינור, ונע במרחב, והאופי של האופי של המיתר, האם הוא פתוח או סגור, התדר שבו הוא רוטט וכדומה, הם בעצם מתורגמים לאיזה חלקיק אנחנו נראה כשאנחנו נסתכל בתור החלקי. עכשיו אנחנו מדברים על מיתר נורא 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 קטן.
אבל אומרת, המיתר על... עצמו הוא החלקיק, או שהחלקיק הוא תולדה של הרטיטה של המיתר? זו השאלה.
המיתר... אני חושב ששני הדברים האלה הם בערך אותו דבר. זאת אומרת, המיתר הוא החלקיק, אבל איזה חלקיק? אז מיתר שרוטט בתדירות כזו, אנחנו נראה אותו כאלקטרון, ומיתר שרוטט בתדירות אחרת, אנחנו נראה אותו כניוטרינו, ו...
זאת אומרת, המיתר כרגע תיאורטי, אבל אולי הוא באמת קיים בעולם הממשות, הוא זה שמייצר את הסוגים השונים של תתי החלקיקים שאנחנו מכירים.
כן, אפשר להגיד במובן וואו. מסוים.
גם הרטט עצמו משפיע על אופי החלקיק שנוצר?
כן, 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 בהחלט. בגלל שהמיתר הוא לא נקודה, אלא הוא משהו שיש לו אורך, הוא משהו שיש לו מימד, אז יש כל מיני חישובים מתמטיים שקשורים לכבידה שמסתדרים יותר טוב. זו תופעה מאוד מעניינת, אפשר לראות אותה במתמטיקה, שדברים בשני מימדים, ולמה אני אומר שני מימדים? כי אם יש לי חלקיק שזז במרחב, אז הוא מתאר איזשהו קו, זאת אומרת צורה חד-ממדית. כשיש לי מיתר שזז במרחב, אז הוא מתאר איזו מין יריעה, שזה בעצם אובייקט דו-מימדי, וכשאני עושה חישובים, על אובייקטים דו-ממדיים הם הרבה פעמים יותר פשוטים. יש כמה משפטים מתמטיים שמקלים עלינו את החישובים, ואז אני יכול לעשות, ובאמת אני יכול לתאר חלקיק, בתורת המיתרים, חלקיק שנושא את כוח הכבידה, הגרביטון, חלקיק שאנחנו קוראים לו גרביטון, אני יכול לתאר אותו, ואני יכול לעשות, בניגוד לתורת שדות קוונטית, בתורת מיתרים אני יכול לעשות חישובים עם גרביטון, אני יכול, okay. וזה יוצא דברים, זאת אומרת, הבעיה עם גרביטון בתורת שדות קוונטית זה שיש כל מיני תכונות שחייבות להיות לגרביטון, ואם אני מסתכל על חלקיק שיש לו את התכונות האלה, אז אני מיד נתקל בבעיות, ואני רואה שאני לא יכול לעשות, שכל חישוב שאני אעשה עם חלקיק שיש לו את התכונות האלה, יקרוס. אני אקבל תוצאות שהן בעצם אינסוף. אני לא אקבל איזשהו מספר. בתורת המיתרים זה לא ככה. בתורת המיתרים אני יכול להחליק את האינסופים האלה, בגלל חישובים בשני ממדים שהם יותר נוחים מאשר בממד אחד.
ויש לזה אבל משמעות, מלבד העובדה שמדובר בהסתכלות אחרת על חלקיקים, האם זה משהו שהוא פרקטי? זאת אומרת, יש איזושהי תוצאה פרקטית או השלכה פרקטית של תורת המיתרים?
פרקטית במובן של שימוש טכנולוגי כרגע לא, אבל אחת מהתוצאות של תורת המיתרים זה למשל שחלקיקים צריכים לבוא במובן מסוים בזוגות. זאת אומרת, לכל חלקיק צריך להיות איזשהו בן זוג. אנחנו כרגע לא רואים, זה נקרא סופר סימטריק פרטנר, השותף הסופר סימטרי. אנחנו לא רואים כרגע את השותפים הסופר סימטריים של החלקיקים שמוכרים. כנראה שמיצי החלקיקים שיש לנו, אין להם מספיק אנרגיה בשביל לייצר את השותפים האלה, אולי בדור הבא. ואם זה לא יראה, אם זה לא יימצא בדור הבא, אז אנחנו נצטרך לשקול מחדש את הנושא של תורת המיתרים.
וואו. תשמע, בוא נקטיש לזה תוכנית שלמה. בוא נניח שזו הייתה טעימה בלבד, אבל
אני מאוד בעד.
נשמח שגם תגיע ותסדר לנו את כל הנושא הזה, כי זה נשמע משהו קצת מסובך, אבל כן מרתק מבחינת הדרך בה מסתכלים על דברים.
בהחלט.
מה הם אותם מיתרים באמת, איך הם מחוללים את החלקיקים וכו'. נשמע דרך מאוד מעניינת להסתכל על המציאות.
אני מאוד אשמח.
טוב, זה יקרה כמובן. טוב, אנחנו מסיימים את השעתיים האלה ומודים קודם כל מעומק הלב למי שהסביר לנו על תורתו של פרופסור סטיבן הוקינג שהלך לעולמו ביום רביעי, הפיזיקאי התיאורטי דוקטור בועז קרני הראל, מומחה לתורת המיתרים ומכותבי דף הפייסבוק מדע גדול בקטנה, תודה רבה שהגעת לכאן.
תודה לך.
זה היה מרתק, ואנחנו נודה כמובן לכל מי שעמל על המשדר הזה. עורכת המשדר היא ענת רחל אורי, המפיקה היא ענת רחל אורי, שתיים. על הביצוע הטכני אלון מקלר ודימה קרנצוב. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית מרתקת. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות יישומון, אפליקציה שנקראת כאן אודי, כאן בעברית אודי באנגלית. אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי לגמרי הזה, ותוכלו להזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, הפודקאסטים, המוסיקה, החדשות ועוד. חפשו את היישומון בחנות האפליקציות שלכם שנמצאת בטלפון, זה חינם. שיהיה לכם יום נעים ושקט. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית מרתקת שעוסקת בעולם החי. אתם מוזמנים להאזין, להתראות.